בשביל לעבוד ו... לשאול אותי מושקו שאני אעשה משהו בישיבה ושאני מרוויח בסקולטי, אז אני אציג אותו בנימה יותר רצינית. זו זכות גדולה, אני לא יכול לתאר לעצמכם כמה זכות גדולה לגזוש לשמוע ככה קצת, הקצה המזלג מאדם כזה שעומד פה בפנינו. אשתי רצתה להביא את הבת הקטנה שלנו, רק שהיא עסוקה בעיסוקים שלה, אבל עד כדי כך מרת אני לא משהו בפרשת שבוע, ובזה משה רבינו עובד עשרות שנים לצאת ישראל ממצרים. ישראל בצרות, ישראל במצוקה, עובד עשרות שנים למען מטרה אחת. אז הוא נכון בהתחלה, ואחרי זה בורח, אבל למה יש אמת? זו מטרה שחומים אליו המון המון שנים. בסוף, ישראל יוצאים ממצרים, משה רבינו מגשים את חלום חייו, הוא הוציא את ישראל ממצרים, כמו שקדוש ברוך הוא אמר לו, שיזכה את ישראל ממצרים. מה הוא עושה בקריעת ים סוף? א', הוא אומר שירה כמובן, ומודה לקדוש ברוך הוא, והוא מסיים פרק בחייו, ואז במקום ללכת וללוח איזה רד דפנה ולהגיד שעשיתי בחיים שלי מה שאחרים לא עושים הרבה עם חיים, מיד אחר מכן ועשה משה ניסיון מים סוף. קיצור, משה מיידית חושב על השלב הבא, חושב איך מתקדמים קדימה, אומרת לא, לא עוצרים כאן, אנחנו חושבים להישג הבא וכן הלאה. והיכולת מצד אחד מעט להגיע להישגים, מצד שני שההישג יוצא רק רעב ורצון עוד עוד הישג, זו תכונה שמאפיינת ביותר את תמושקה. אני לא אספר את סיפור חייו, זה תשמעו כבר כבר ממנו מעט, אבל אחרי שיקוש שיוצא לך רעב וברוך השם נגעל בחודש ששת הימים, אז עוד ראשון שהוא עשה, הוא חשב איך מסיבת ישראל מים סוף הלאה. 30 שנה אחר כך גוש עציון ברוך השם מתפתח, ובמקום הזה מתפתח יש לאדם הזה זכויות יותר מכל אחד אחר בכלל בפיתוח המקום, והוא עדיין חולם, יש כל מיני חלומות ותוכניות ויש כל מיני עוד היה דטויה למון תוכניות וחלומות אחרים. אין לזה של בעצם הוא, אפשר משהו חולם בהקיץ, בהקיץ רואים את ההישגים והחלום הוא בהמשך. והישיבה בית התברכה מאורך השנים עם אנשי מעשה שהם אנשי חזון, אנשים שאנשי מעשה פה הם גם אנשי חזון ומעוף, שגם פוסף הפרשת שבוע שהוא פוסף כמה שנים, והחיבור הזה בין רוח למעשה, בין חזון למעשיות. יש אנשים שחולמים והם לא מעשים, יש אנשים שמעשים והם לא חולמים, יכולת לחבר את השניים, זה באמת מאפיין, ובזכות זה כל המקום הזה עומד על תילו ובמקום תחירים. אז בבקשה.
ערב טוב לכם. אני מאוד שמח להזדמנות שניתנת לי מדי פעם להיפגש לא רק עם העוסקים במלאכה בישיבה, אלא אלה שבעבורם אנחנו מנסים לעשות משהו. הדברים שאני אנסה לספר לכם הם בעצם, אם לומר בקיצור נמרץ, תולדות הגוש, ובעיקר למה אנחנו יושבים פה ולמה הישיבה כפי שאתם נמצאים בה עושה או מתעסקת עם מה שהיא עושה. ואני מטבע הדברים צריך לחזור לסיפור שאבותיכם עוד לא נולדו אז, ואל תראו אותי כאיזה מוצג ארכיוני מוזיאוני, אלא יש כאלה עוד סקרים שבמקרה עוד נמצאים יחד איתכם גם יחד. התקופה שעליה אני מתחיל היא תקופת מלחמת העולם השנייה. העולם כולו בוער, באירופה קיימת השמדה של יהודים שבארץ לא יודעים עליה כל כך במפורט, אבל יודעים שאסון נורא קורה. המלחמה הזאת נמשכת שנים, והידיעות שבאות משם אחת יותר גרועה מהשנייה. אנחנו נמצאים בארץ 500,000 יהודים, קצת יותר, תחת שלטון אנגלי, שלטון שבאותו זמן לוחם נגד היישוב בעיקר בשתי גזרות קשות מאוד. האחת מונע עלייה בכלל, מכסת העלייה שנקבעה הייתה 1,500 יהודים בחודש, וזהו, וגם זה אני רוצה להיכנס לפרטים באופן די בעייתי, והשנייה, אין לקנות קרקעות. הממשלה הבריטית שהייתה שולטת בארץ מונעת מיהודים לקנות קרקעות בארץ ישראל, מונעת לכן מאפשרות להתיישב, משום שאם אין אדמה אז אי אפשר לשבת עליה. והיישוב נמצא במצב משונה. בן גוריון הכריז אז שסיסמה שאחר כך התלבשה שאנחנו לוחמים נגד הנאצים כאילו ואין לנו משהו נגד הבריטים, כי אנחנו רוצים בכל זאת להשתתף במלחמה נגד הצורך הנורא הזה, ואנחנו לוחמים נגד הבריטים בלי שאנחנו קושים זאת עם המאבק שלנו נגד הגרמנים. באותו זמן עלה הנושא מה ניתן בכל זאת לעשות בכדי להגיע להתיישב בארץ ישראל באותם המקומות שאיכשהו או שזאת כבר אדמה שהייתה בידי יהודים או שאפשר לרכוש אותה באופן שהאנגלים לא יוכלו לגנוע ממנה. ב-1943 באמצע המלחמה הגרמנים גרשו, האנגלים גרשו מהארץ את הגרמנים שישבו פה. היו פה מושבות של גרמנים שאגב חלקם היו נאצים, ואספו אותם יחד כנתיני האויב וגרשו אותם לאוסטרליה. בין השאר הייתה פה חווה של נזירים גרמניים במקום שאנחנו היום מכירים את כפר עציון, והיה שם מנזר, והגרמנים האלה נאנסו לעזוב ומכרו את הקרקע שלהם לקרן הקיימת, והקרן הקיימת מיד הידה לשם את קיבוץ כפר עציון. למה דווקא כפר עציון? זה היה יישוב יהודי דתי שאפשר היה לשכנע אותו שאנחנו היום מעוניינים לחזור ולאתר את ירושלים מסביב ביישובים יהודיים. המקום הזה היה פעם בידי יהודים. אני רוצה עכשיו לחזור לספר לכם את תולדות המקום הזה, שהיו פה כבר שני ניסיונות להתיישב של יהודים ושניהם נכשלו, אחת ב-1929 במאורעות, בפרעות, ואחת ב-33 גם כן כתוצאה מהתקפות של ערבים. ואז הגרמנים שישבו במקום הזה נאלצו למכור, מכרו לקרן קיימת, כפר עציון נתה להתיישבות, ואני לא אפרט על כך מה היו הסיפות, הסיפורים האלה מסביב. והנה המנזר, אני לא יודע אם אתם ביקרתם כבר בכפר עציון בחיזיון.
היו
שנה שעברה. אז הבניין שאתם ביקרתם זה היה המנזר גרמני. בקיצור, כפר עציון עלתה על הקרקע, וכעבור זמן קצר הקרן הקיימת יכלה דרך איזה פתרון קצת בעייתי, פתרה ורכשה עוד קרקע שהאנגלים לא יכולים לבנות ממנה את אדמות עין חובלה, והציעו לנו לגרעין שאני חבר בו ממייסדיו לעלות בהתיישבות כיישוב שני על יד כפר עציון. אני מדגיש יישוב שני, אז לא דיברו עוד על גוש, גוש זה היה מושג אחר מכן, ובאו אלינו בהצעה גרעין שלפני כן היו לנו בעיות עם הקיבוץ הדתי, לא רצינו להתיישב במקום שהם ביקשו, בקיצור התפשדנו איתם ובסוף נתקבלנו והציעו לנו את ההצעה הזאת. כשבאו לנסות לשכנע אותנו לעלות להתיישבות למקום הזה, אנחנו כולנו בוגרי בתי ספר חקלאים, אני הייתי בוגר מקווה ישראל יחד עם חבריי, ניסו לשכנע אותם לעלות למקום הזה. אז בין השאר, מה יכול להגיד לנו שיש פה אדמה בשפע? לא. שיש פה מים? לא. שיש פה שכנים מסביב של יהודים? לא. שיש פה תחבורה מסודרת לאיזה מקום? לא. מה יכלו להגיד לנו? רק שאתם כיהודים דתיים בטח תרצו לעזור ליישוב האחד והיחידי שקיים פה כפר עציון, ועוד נימוקים מסוג אמרו לנו ככה, בלי להעליב את אנשי השפלה שהם חס ושלום לא להגיד להם שפלים, אבל אנשי ההר הם בעלי חזון, בעלי מעוף, בעלי מרחב גדול יותר, כדאי לכם להיות אנשי ההר ואתם תלו להתיישבו פה. אמרו לנו, בקפקז ישנם גויים שמאריכי ימים, כדאי לכם לחיות בהר, אתם תאריכו ימים. אני מספר את הנימוקים האלה שנימוקים של שטות שלא היה מה להציע לנו, אבל אנחנו התפתינו ברצון לפיתוי הזה שגם אנחנו עשינו לעלות להתיישבות, והנה נותנים לנו חלקה בארץ ישראל. ואם זה לא מספיק, הרעיון עצמו, אמרו לנו, מה יש פה לדבר? הדרך של שביל העקדה, אברהם אבינו הלך עם בנו יצחק מחברון להר המוריה, אתם ממש על יד המקום שבו קרה האירוע ההיסטורי הזה, לבטח כדאי לכם להיות פה במקום הזה. טוב, התנאים תנאים נזיריים מאוד. למה אני מדגיש את הדבר הזה? כי בדרך כלל אנחנו מדברים על גוש עציון, אנחנו מדברים על המאבק הסופי, על הקרב הנורא שבו קרה הדבר האסון, המקום שבו נהרגו הכי הרבה יהודים במקום אחד בארץ ישראל, במלחמת השחרור. 240 נהרגו כאן. אין עוד מקום דומה לזה בקרבות שנפלו, ומאות שהיישוב עצמו נחרב. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים על כך שיום הזיכרון לחללי צה"ל, שבן גוריון והכנסת אחר מכן קבעו באותו יום שאנחנו היום מכירים אותו, הוא יום נפילת הגוש. לא במקרה, בן גוריון היה איש שהבין שפה קרה מעשה כל כך גדול, כל כך נורא, שיש לשייך את זה אל המאבק ההירואי של היישוב כולו צמוד ליום העצמו. אם כן, אנחנו עלינו להתיישבות למקום הזה, ובתנאים של אין מה לדבר, לא היו פה בתים או שום דבר, כפר עציון עוד זכתה לקצת מבנים שהנזרים השאירו, וגם השאירו להם בריכות מים שהשתמשו בהם. אנחנו באנו למקום שהמים שהיו לנו היו במעיין, שאני לא יודע אם אתם מכירים אותו, על יד אין חובל המקרא, לא הרחק בין מסורות הישנה לבין מה שהיום קוראים בת עין, שם הולכים קצת לדבול כעמיק וכזאת. זה היה המעיין שאנחנו נעזרנו בו, שבחורף הוא נתן 2-3 קוב לשעה, ואז כל לא כל כך צריך היה את המים, כי אספנו גם מהמקומות האחרים. בקיץ, כשזקוקים למים, אז הוא נותן 2 קוב ביום, שזה כמות אפסית מבחינת הצרכים של יישוב. אנחנו, בין העבודות שאני עסקתי בהן בתחילת היותי במקום, היה להוביל עם חמורים מהמעיין עד למקום שאנחנו קיימנו חדר אוכל בחמור, משני צדדיו שמו ג'ריקן, מילינו את הג'ריקן מהמעיין הזה במים, והחמור העלה למעלה את המים ושבחנו אותו על יד גן אמבטיה כזאת, על יד חדר אוכל. הייתה שם סיסמה, ושאפתם מים ברחמים. להתקלח, השתמשו במים אחר מכן לשטיפת רצפות, לשטוף ירקות במטבח, השתמשו במים האלה לשימוש נוסף. כל טיפת מים הייתה חשובה ויקרה. עיקר עיסוקנו ועבודתנו במקום היו הכשרת הקרקע. אמר לכם, הכשרת הקרקע, אתם תחשבו שאני מספר לכם פה איזה מעשה של לפני 1,000 שנה. מה פירוש הכשרת הקרקע? לא היו אז טרקטורים וציוד מכני וכו' וכו'. עבדנו עם לום, זה מין מקל ממתכת שסופו כמו מברג, שבקצהו היינו תוקעים אותו לתוך האבן, ולאט לאט אחרי סיבובים קטנים יוצרים חור בתוך האבן, ואחרי 60 סנטימטר של חור באבן היינו בכל הסלעים האלה. במשך היום עשו כך וכך כמה חורים, ההספק של 2.5 מטר היה יום עבודה מצוין של שני אנשים, ובסוף יום העבודה היו ממלאים את החורים האלה בחומר נפץ, קוראים בקול גדול ברור, ויוצאים, בורחים מהמקום, מדליקים בפתיל, מפוצצים את הסלעים האלה, ואחר כך באים עם מזחלת, שזאת מין עגלה ללא גלגלים שנגררת על הקרקע, אחר כך אני עגלון של המזחלות האלה, ואוספים את האבנים ובונים טרסות לאורך הקיר. במשך 2.5 שנים שהיינו כאן, הכשרנו את הקרקע, עשינו 60 דונם אדמה, ונתנו מטעים, שזה היה שיא המאוויים. הנה אנחנו יושבים על קרקע בארץ ישראל ונוטעים מטעים ומחכים. בשנה השלישית, כבר חשבנו, לא זכינו לכך, אנחנו נעשה חגיגה, כפי שכבר עציון עשתה, נטע רווי. זה דין חשוב, אני מצייר שאתם תעסקו בו או פעסקתם בו. הסיפור עצמו של העוני והדלות עם חיי הנזירות האלה היו עבורנו טבעיים ומובנים. לא רק שלא התלוננו, אני חייב לחזור ולהדגיש בפניכם שהיינו שמחים בחלקנו, כל בערב, ברוך השם, אז לא הייתה טלוויזיה, לא היה רדיו, לא היה לנו בכל מסעות יצחק, לא היה רדיו, בכל גוש עציון לא היה טלפון אחד. וזה אני מדבר עם הנכדים שלי, עם הנינים, אז הם שואלים, אז יכולתם הרי לדבר בנייד אם לא היה טלפון, למה אתם... אז לך תסביר שבינינו ובין הישבים בירושלים אנחנו אותתנו בדגלים במורס, אם אתם מכירים את המושג הזה. להגיע לכאן אנחנו נסענו באוטובוס ערבי שדרכו הייתה משער יפו לחברון, והנסיעה בו ככל שנשמע משנה, הם ידעו שאנחנו אויבים שלהם ואנחנו ידענו שהם אויבים שלנו, אבל הייתה איזו תקופת רגיעה, זה הייתה מלחמה ולא היו מראות, אפשר היה איכשהו להעיז לנסוע, ואז אנחנו שילמנו בכרטיס, הם למדו מאיתנו, לנו בארץ היה אז מושג כופר היישוב, הייתה הקופה שהיישוב גייס לעצמו סכומי כסף שהיו מיועדים לקנות נשק להגנה. אז על כל כרטיס באוטובוס באגד ועל כל חבילת מרגרינה היה חצי מיל או מיל לכופר היישוב. אז ערבים למדו את זה, ועל הכרטיס שאנחנו שילמנו באוטובוס ערבי משער יפו לכאן אנחנו שילמנו חצי גרוש לקניית הנשק לערבים שלחמו נגדנו כחלק מהכרטיס. כיוון שירדנו בכביש הראשי ירושלים חברון, מקום היום שהמיקי מאוס, רמי לוי, והלכנו ברגל משם עד למקום שמסעות יצחק, ואיש לא הבין אחרת, היה ברור במובן שככה עניינים. אנחנו גרנו באוהל, רעייתי זכרונה לברכה ואני גרנו באוהל, וכעבור לא צריך להגיד לכם, במקרה בשנה אחת מזה הייתה שנת שלג, ושלג קשה, והיה לנו תנור, תנור על נפט שהדליקו, זה שקצת חימם, לא יודע אם כל פנים הוא הריח נפט, אבל זה מה שהיה, והיינו מאוד מאושרים על כך שאלה התנאים. בשלב מסוים המשכנו בעבודה הזאת של הכשרת הקרקע, סיכול, איזוק, מתיעה, והתחלה של צעדים ראשונים של הקמת המשק. אני חייב לספר לכם עוד אפיזודה קטנה בקשר לשם. כשאנחנו באנו לכאן, הגרעין שמו היה מסעות. למה קראנו לעצמנו מסעות? קבענו לעצמנו עוד ביותנו במקווה ישראל, שאנחנו מקווים שהחברים שלנו מחוץ לארץ יבואו אלינו, ואנחנו כמו שכתוב במשנה מדביקים מסעות על ראשי הערים שאנשי הגולה יראו אותנו. לא ידענו עד כמה שהאסון של השואה יהיה כל כך נורא שכמעט ולא היו בכלל חברים עוד בחוץ לארץ שיכולו להגיע לכאן, אבל אנחנו דברים בזה שליחות שהגרעין הזה מקווה לקלוט עוד חניכים של בני עקיבא של מחוץ לארץ. כשהגענו לכאן סיפרו לנו שהקרן הקיימת חייבת לתת שם היישוב על שמו של הרב הראשי הרצוג. ופה אני חייב להסביר את הנקודה הזאת קצת. בזמן מלחמת העולם השנייה הנסיעה מהחל להתם מארץ ישראל לארצות הברית הייתה, לא היו אז מטוסים, היו רק אוניות. הנסיעה הייתה לוקחת הרבה זמן ונסעו באוניות, והגרמנים פוצצו את האוניות בשיירות בצוללות, והייתה סכנה גדולה לנסוע בעסק הזה. באותו זמן הרב הרצוג היה בארצות הברית, הוא נסע לשם בתחילת המלחמה בכדי לגייס אמצעים וסיוע מהצד יהדות ארצות הברית למען קיומה של ארץ ישראל, והיהודים האמריקאים אמרו לו בשום אופן אל תחזור לארץ ישראל, עכשיו סכנה, אתה עשוי להיות בדרך מי יודע מה שיקרה. והוא אמר אני חוזר לצון מראיתי ואימה. באותו זמן הייתה המלחמה קרובה מאוד ארץ ישראל, והשמעתם על רומל, הקצין הגרמני, שעמד בשערי קהיר, בא מצפון אפריקה והגיע כמעט עד מצרים, ואף אמר הרב הרצוג שאין סכנה, לא יהיה חורבן שלישי, וזאת בעת שבארץ כבר היו הכנות אני לא יודע אם שמעתם על כך, על מצדה בקרמל, שהיה מדובר שאם הגרמנים ייכנסו לארץ ישראל, אז אנחנו נרכז את היישוב היהודי למעלה בהר הקרמל, מי שישאר בכלל בחיים. ידעו כבר שהמצב חמור ביותר. אמר הרב הרצוג, אין דבר, סכנה כזאת לא קיימת, אנחנו בטוחים שאנחנו מכירים בכל בתורה, בתנ"ך, יש שני חורבנים ואין חורבן שלישי. ועל בנת כן אני חוזר מארצות הברית לארץ ישראל גם בשנת מלחמה, גם בשעת מלחמה, ואכן חזר בשיירה של אוניות שהגיע לקהיר, לאלכסנדריה, נכון? והפציצו את השיירה הזאת, אבל הוא לא קרא לו כלום, והגיע לארץ בנאם נאום היסטורי ברחובות, בתחנה הראשונה שהגיע ברכבת מקנטר על דרחובות, אמר את הדברים האלה שאין לכם מה לחשוש, אנחנו נחיה בארץ ישראל ללא חשש של כיבוש. ועל סמך זה, שזה משהו, עידוד יוצא מהכלל משמעותי. בקיצור, אז לכבוד זה היהדות האמריקאית החליטה לקרוא שם של יישוב על שמו של הרב הרצוג, דבר שלא היה מקובל לקרוא שם יישוב על אדם חי. הרב הרצוג התנה את זה שזה יהיה יישוב דתי, לאור העובדה שאולי אתם שמעתם שיש קיבוץ שנקרא גן שמואל על שם, מי זה אתם יודעים אולי? הרב שמואל מוליבר, יישוב של השומר הצעיר. אז הרב הרצוג אמר, אני לא רוצה שיקרה לי מה שקרה אוליבר, שעל שמי ישנו יישוב שמחרב שבת וכו' וכו'. בקיצור, חיפשו יישוב יישוב דתי, מצאו שאנחנו ערים על התיישבות, החליט, אתם נקראים מהיום נחלת הרצוג. לא רצינו, לא רצינו, חבר'ה צעירים 20-22, לא, והתחיל ויכוח, הציעו לנו הר צוק, שם יפה, גם הר גם צוק על שם הרב הרצוג. לא, לבסוף כדרכם של יהודים התפשרנו על משואות יצחק. נו, יצחק על שם הרב הרצוג. הייתה מסיבה גדולה שהביאו באוטובוס, פעם ראשונה הביא אוטובוס של יהודים בא להנה, 50 איש מירושלים, כל גדולי הדור, יושב ראש הקרן הקיימת ויושב ראש הוועד הלאומי והרבנים מימון, קרא לו פישמן, הרב ברלין והרב הרצוג. ואנחנו היינו פה 40 חבר'ה צעירים, אנחנו היינו מיעוט לעומת האורחים שבאו. חגיגה גדולה מאוד שעשו בשטח פתוח שבו היינו בין האוהלים, וכולם דיברו בשטחו של רב הרצוג שעל מעשיו בגבולתו וכו' וכו' וכו'. ואנחנו היינו שם קצת משונה, שאחר כך קם הרב הרצוג, התחיל אמר, בניי העיקרים, דיבר אלינו דווקא, וסיפר לנו, לא דיבר על עצמו שום דבר, דיבר על יצחק אבינו, על הבארות, לבסוף רחובות, ואתם תהיו, תגדלו, הכל יהיה טוב ויפה. ועכשיו בסוויסיים אמר להם, מזל גדול היה לכם שאבא שלי לא קרא לי פייבל, אחרת הייתם צריכים להתקרב. כולם צחקו כמו שאתם צוחקים. וזה נגמר, האורחים נסעו הביתה ואנחנו נשארנו עם הבעיות. מסעות יצחק נשארה שנתיים וחצי עד שפרצה המלחמה, ועל המלחמה אני לא רוצה לדבר הפעם מסיבה פשוטה מאוד. אני לא רוצה להקטין את גודל המשימה של ההחלטה של אותם בחורים ובחורות שהחליטו לעלות להתיישבות, שזו הייתה ההחלטה האמיצה, זו הייתה הגבורה האמיתית. וזאת למה? המלחמה נכפתה עליהם, לא רצינו להילחם לכתחילה. עקב מה שקרה, קרה הסוף הנורא הזה שנהרגו בחמלת השם עלינו, מסעות יצחק נהרגו בודדים בלבד. העיקר האסון היה בכפר עציון, חברי מסעות יצחק נפלו בשבי, ואחרי 9.5 חודשים חזרו מהשבי הירדני. ואז חלפו 19 שנה, שכל שנה אנחנו היינו עולים על ההר על יד מבוא ביתר ורואים משם את הגוש. חשבנו שאנחנו רואים את הבתים של מסעות יצחק, זה לא היה בדיוק הבתים של מסעות יצחק, אבל חשבנו שזה כך. וראינו את העץ ההיסטורי ואמרו, נו יבוא היום אם ירצה השם, כמו שאומרים, יבוא המשיח, אז אנחנו אי פעם נחזור. וקרה הנס הגדול של מלחמת ששת הימים, ובסייעתא דשמיא הגדולה הארץ שוחררה כולה. גוש עציון בתוכו, ירושלים בראש ובראשונה, שוחררה. ואז המצב בארץ היה, אני לא יכול מספיק להסביר לכם את ה... מצד אחד, שיא של, של התרוממות הרוח. אנשים אמרו, המשיח בדרך. הנה אתם רואים, עוד לא קרה כדבר הזה בהיסטוריה, שעם ישראל שולט בכל ארץ ישראל. ירושלים השלמה בידינו. כל מה שהיה אי פעם בחלומותינו, אנחנו נמצאים היום במקומות האלה. וזה גרם לקיפאון, לחוסר מעש. אם הקדוש ברוך הוא סייע לנו כל כך ועזר לנו כל כך, אז כנראה שאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. מעטים בלבד הבינו אז שהזמן איננו תודה רבה
סוכר.
שהזמן איננו לטובתנו, שמה שלא נעשה עכשיו מי יודע מה שיהיה. ואז אני הייתי בין הבודדים שאמרנו, אנחנו בחמלת השם עלינו זכינו ונשארו בחיים, את זה אנחנו צריכים לשלם במשהו, נחזור ונקים מחדש את היישובים בגוש עציון. חבריי במסעות יצחק, שאני מאוד מעריך את עמדתם, אמרו לי גלויות, תשמע, קרה לנו מה שקרה, המלחמה שבה אנחנו לחמנו נסתיימה באסון, אנחנו עברנו למקומנו החדש, יושבים היום לא רחוק מאשקלון, ובנינו משפחה, משפחות, בנינו משק יפה, אנחנו אצלם עשינו. הבנים אחרים רוצים לבוא, בסדר גמור, אנחנו נשמח על כל מה שיקרה בגוש עציון, אבל אנחנו כבר לא. אני אמרתי, אני מבין את הנקודה הזאת, וחס ושלום, אני לא מציע שמסעות יצחק תעזוב ותעבור מחדש לגוש, אבל אני רואה את עצמי מחויב לעשות למען בנייתו מחדש לאותו אזור שאנחנו הקימונו בזמנו, ושעכשיו הוא שוב נפתח לסיכוי רב להקמתו מחדש. וכאן אני לא יודע עד כמה אתם מכירים את ההיסטוריה המצומצמת הזאת, נפגשנו עם לוי אשכול שהיה ראש הממשלה, והתביעה העיקרית הייתה קודם כל לחזור לכפר עציון, היתומים רוצים לחזור למקומות שאבותיהם נהרגו בו, וביקשו רשות. והאיש, אני לא רוצה עכשיו לפרט קצת את האיש הזה, האיש חשוב וגדול ברשות שראש הממשלה יוצא מהכלל, אבל הוא ראה את הבעיות הפוליטיות מסביב וקיבל את החלטת הממשלה, שדאגב מנחם בגין היה חבר הממשלה והוא הציע את ההצעה הזאת, שהשטח של יוש הוא קלף מיקוח כלפי ערבים. זאת אומרת, והיה, אם ערבים יבואו איתנו למסע ומתן, אנחנו נהיה מוכנים להחזיר להם תמורת שלום. זאת אומרת, גם בגין לא חשב שיש סיכוי שאנחנו אי פעם נוכל להחזיק בכל ארץ ישראל. על כל פנים, לוי אשכול היה ברור שהוא לא יכול לבדוע מאיתנו, הילדים של גוש עציון, לחזור לאותו מקום שבו היינו, ואכן, אמר, דיבר ביידיש בדרך כלל, הינדרלך תלכו, תעלו מחדש, לאותו מקום בכפר עציון. אם אתם לא יודעים יידיש, אז הבדיחה שאני אספר לכם לא תתפוס כל כך. מספרים על שבמצעד הגדול שהיה מיד אחרי מלחמת ששת הימים, היה מצעד בירושלים, ובשיירה של צהל עם מכונות ותותחים וכו' וכו', לוי אשכול נסע לפני השיירה בג'יק פתוח ועשה ככה. אז שאלו אותו לוי אשכול, מה זה ככה? זה היה הסימן של צ'רצ'יל שהיה ויקטורי. אז אמרו לו, מה אתה עושה? אני מדבר איתם ביידיש, וי, ביידיש פירושו איך, וי קריכט בן הרויס, איך יוצאים מזה? אני אומר זאת שאתם היום רואים את מה שנעשה פה, זה לא היה מובן בטבעי. זו הייתה העזה שלא זכתה להתנגדות ממשלתית וזכתה לסיוע מהוסס. מכאן למדנו דבר פשוט מאוד, שיש ממשלה חזקה, קשה מאוד להיאבק בנגדה, ואם היא עוזרת אז היא עוזרת מאוד. אם יש ממשלה חלשה אז צריך לנסות מהשטח למטה. הדיסיון לעבור והצעה מלמטה כלפי מעלה הצליח פה. בפנייתנו, כפי שאמרתי ללוי אשכול, אחר מכן גם למשה דיין, היה גם ניצול מסוים של שרים אלה נגד אלה, אלה היו מוכנים קצת, אלה, אלה לא כל כך. אם תראו תמונה של הנחת אבן הפינה לאלון שבות, תראו על הבמה שר של מפם, שמיד אספר לכם עד כמה שמפם זאת התנגדה לעלייתנו לכאן. שלושה ימים אחרי מלחמת ששת הימים, חינסתי את נציגי ארבעת היישובים שהיו פה בגוש, כפר עציון, מסעות יצחק, עין צורים ורבדים, ביקשנו לעלות לכאן לראות מה ניתן לעשות. זה היה עוד הקרבות נסתיימו זה עתה, איש לא יודע מה שגם אחר, בואו נעלה ונראה. קבענו להתאסף היד העץ. היד העץ היה שם גם שני, היו שני אנשים שאת שמותיהם אולי אתם מכירים, אברהם הרצפלד, איש ההתיישבות המובהק של תנועת ההסתדרות ומפאי ותנועת המושבים והקיבוצים, ומאיתנו חזני, חבר הכנסת, אחר כך שר חזני, שהיה ראש המרכז החקלאי שלנו, ונציגינו, ארבעת היישובים, נציגי ארבעת היישובים. וכמובן בהתלהבות גדולה ראינו את החורבות של כפר עציון, ראינו את הבתים השוממים במסעות יצחק, ראינו את החורבות של עין צורים, ונשבענו על יד העץ, אנחנו חוזרים לגוש ככל שאנחנו רק יכולים. כעבור יומיים בא אליי נציג הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, בחור בשם אורי פינקרפלד, חבר קיבוץ רבדים, ואמר לי, תשמע, אנחנו בידידות רבה, אנחנו לא חוזרים. התנועה החליטה, אנחנו לא עוברים מעבר הקו הירוק. בדמעות, בבכי, אמר לי את זה, אנחנו נשים עד היום בחברות, בידידות, הוא גם הופיע מדי פעם, אנחנו נמשיך לבוא להר הרצל אחת לשנה ליום באזכרה, אבל אנחנו להתיישבות לא. הקיבוץ הדתי היה מהוסס, אבל לא יכול היה למנוע את אנשי, את הבנים של כפר עציון לעלות. אני באתי להם בהצעה, בואו נחזק, כפר עציון לבד לא יכולה להישאר במקום הזה, לא ניתן שיהיה פה רק יישוב אחד. אנחנו צריכים לחזק את העסק הזה, ועל ידי כך, שנביא הרבה יהודים. מכאן צמח הרעיון של הקמת מרכז אזורי. שאלו אותי איזה מרכז אזורי, בקושי יש פה קיבוץ אחד ואתה מדבר על מרכז, הקיבוץ השני עמד לעלות, זה היה ראש צורים. אמרתי להם נכון, אני הייתי אז כראש מועצה אזורית שפיר, את המלאכה הזאת של הקמת מרכז אני יודע לעשות, הקימונת מרכז שפירה, מרכז חבר שמואל, תנו לנו פה להקים מרכז שבו יבואו יהודים שאין סיכוי היום שנשכנע אותם לבוא לקיבוץ. נקים מרכז אזורי וזה ייתן לנו אפשרות להביא הרבה יהודים. ובמרכז זה אנחנו דבר ראשון נקים ישיבה על קברם של האנשים שנפלו כאן. הרעיון היה לא מקימים אנדרטאות של עץ ואבן, אלא מקימים מפעל חיים. מפעל חיים שזה לימוד, קודם כל התורה היא הזאת שעבורה אנחנו למעשה בשמה אנחנו באנו למקום הזה, אנחנו רוצים לחיות אותו מחדש על ידי הקרבת ישיבה. לא אחדש לכם אם אומר לכם שרב עמיטל זכר צדיק לברכה היה האיש שהרעיון הזה תפס אותו כולו, והוא בכל ליבו ונפשו קיבל על עצמו להיות האיש שיוביל את המהלך ה גדול הזה. היה לנו תורם פוטנציאלי שפנה לרב עמיטל ואמר, אני מאוד מעוניין שאתה תהיה ראש הישיבה, אבל בתנאי שאתה תקים את הישיבה לא במקום ב-occupied territories, מי יודע מה שיקרה מחר, תעבור עם הישיבה לירושלים. הרב עמיטל אפילו לא בא אליי להספר לי את זה, רק אחר כך אמרתי לו שילך לכל הרוחות, אני בשום אופן לא רוצה לדבר על משהו שלא קשור בישיבת במקום הזה. ועל כן גם קראנו למקום הר עציון, אז עוד לא היה גוש עציון, הר עציון, על שם מה שקרה כאן. כקוריוז, אני חייב לספר לכם, תורם אחר בא אליי ואמר לי שהוא מאוד התרשם ממה שהוא ראה פה. הבחורים ישבו כבר למדו במצרית ראו בכפר עציון, מאוד מתלהב מהעניין הזה, הוא מוכן לתת לנו השתתפות כספית להקמת הישיבה, אבל מה יקרה אם הממשלה תחליט להחזיר את השטח לערבים, איפה יהיה הפלאק שלו, השלט שכתוב עליו שהוא נתן, מה יהיה עם השלט? אמרתי לו, תשמע, אני באותו זמן עוד הייתי ראש המועצה בשפיר, יש לי רעיון, אנחנו הקימונת, הישיבה אור עציון לזכר גוש עציון למטה בשפיר, אם יצטרכו להחזיר את הישיבה הזאת, נשים את השלט שלך על הבניין באור עציון. הסכים, חתמנו חוזה ל-25 שנה. אני שכחתי מעץ כזה מזמן, ה-25 שנה נסתיימו, והוא זכר את זה, ושלח לי מכתב שאני מודה לך על ההסכם בינינו, והיום אני משחרר אתכם מההסכם, אנחנו כבר לא חוששים שאתם שיזרקו אתכם מהמקום הזה. הקמתה של הישיבה, ופה אני בא אליכם כבחורי הישיבה, הייתה פעולה התיישבותית, פעולה רכישת שטח בארץ ישראל או קביעת בעלות עליו כמפעל זיכרון לאותם האנשים שנפלו כאן, כאשר המטרה העיקרית היא כמובן לימוד תורה כפי שכל ישיבה רוצה ומנסה להגשים. כאן מיד אם באוסלו רבי חשטיין שליטה התגבשה גם ההכרה שאנחנו מקימים ישיבה עם הפנים לעם, שזאת ישיבה שלא רק עוסקת בלימוד התורה לבניה, היי, שכל אחד רוצה להיות לעלות במעלות התורה, כי אם להפך, או לצד זה גם הצורך לתת גם תרומה לקיומו של עם ישראל, ועל כן אנחנו יושבים פה בתפקיד זה, והעובדה שאתם יושבים פה היום במכללת הרצוג מוכיחה על כך, שפנינו להכשיר דור של מחנכים לדור הבא, שרוח הישיבה או רוח גוש עציון יהיה המוביל אותם. הקמתה של הישיבה היא עובדה מבחינה פיזית חומרית, יש לי שייכות לעסק הזה, אבל אני לא רוצה להשלוט זכותה של הישיבה או גדלותה של הישיבה, וכל מה שנעשה פה היא בזכות ראשי הישיבה המייסדים, שבזכותם זכינו לגדולי תורה שאין מקום אחר שיכול להתפאר בדבר כזה, והם הם שקבעו, עם כל החשיבות שיש, שלא אחת אומרים לנו זה אלון שבות, זה מלון שבות פה תנאים כמו מלון. נכון, אנחנו באמת הולכים גם בהשיטה שבה אנחנו ניסינו ללכת עד היום היא מלכות, הכוונה היא להקים במקום דבר גדול יפה לתפארת, שגם חיצוניותו תקרין על הצד הפנימי שלו, אבל המטרה היא תורה וכדגל, כסיסמה. ואם אנחנו יודעים ש כתוב שם פת במלח תאכל ומים במשרד תשתה, זה בתמיה, זה באמת צריך לאכול מעט ולנות מעט, אנחנו עונים את זה כדרך עד אשר יהיה יותר טוב. הישיבה הזאת חרתה על דגלה לקיים את התורה במלכות, כלי מפואר, תורה מפוארת, עם מטרה לפנות אל הבחורים מעבר לצד הרוחני התורני שעבורו הם באים לכאן, לראות את עצמם כאן כמקשיבים אותו רעיון שהיה נחלתם של המייסדים הראשונים שהקימו את היישובים כאן, שגם הם ראו את עצמם קשורים אל המקום הזה משום הייחודיות שלו, משום החשיבות שלו, משום היותם קשורים לתורה ועבודה במובן העמוק של הבילה. אומר לכם גם יותר מזה, אנחנו נמצאים פה כבר יחסית תקופה לא קצרה, ולא אחת שואלים אותי, תגיד לי, כמה זמן אתם הייתם פה אז לפני המלחמה, מלחמת השחרור? אומר, זה סך הכל מסעות יצחק הייתה פה 2.5 שנים. אז 2.5 שנים האלה, ואתה בינתיים חלפו 60 וכמה שנים, איך אתה קשור האמת היא שאין תשובה הגיונית לשאלה הזאת, ואני מדי פעם שואל את עצמי על כך, ואני עונה שכנראה שלסלעים האלה כאן יש איזה כוח מגנטי רוחני שמושך אותנו אל המקום הזה. זוהי מולדת העם היהודי, כל הכבוד שבו אני נמצא היום במסעות יצחק, שזה בין אשדוד לאשקלון, שתי ערים פלישתיות, שזה גם כארץ ישראל, אבל אין להשוות לעומת המקום הזה כאן, שפה התהלך דוד המלך, פה התהלך ישעיהו הנביא, פה היה עמוס. כל מה שאנחנו מכירים בהיסטוריה היהודית צמח פה בסביבה הזאת. על כן, אם אנחנו חוזרים לכאן עם כל התנאים הקשים שהיו בתחילה, ואין להשוות את זה לעומת התנאים של היום, אנחנו בעצם ממלאים את החוב הזה של ישיבה, במובן של גם יישוב וגם ישיבה. ישיבת הר עציון, כפי שאמרתי, רואה את עצמה מחויבת לא רק לפתור לעצמה את בעיותיה, אלא להקרין החוצה. והמקום שבו אנחנו יושבים כאן היום הוא הדוגמה לכך. אולי לסיום דבריי, יש לי מן סיפורים, איך אומרים, מפה ועד להודעה חדשה, על אותם חיים של שנתיים וחצי שחיינו פה, על המצור, על המצוק, על התנאים המאוד מיוחדים. ולא אחת יש לי פה בת שכבר היום סבתא לנכדים, איך אתה באמת אתה חושב שאני יכולה להאמין שאני גרתי באוהל בתור תינוקת בת כמה חודשים? זה מה שהיה, זה לא, את לא היית בודדה, את לא היית יחידה, ככה היו התנאים האלה כאן. האם זה השפיע? אני חושב שזה חישל. האם אנחנו הרגשנו מסכנים? בפירוש לא. ראינו את עצמנו כשליחים, ראינו את עצמנו כחלוצים במובן האמיתי של המילה, וחשבנו שהנה אנחנו בעצם עושים את השליחות שהעם רצה, העם רוצה. אני גם היום חושב שגוש עציון במתכונתו הנוכחית צריך לגדול, והתוכנית שעליה אני מנסה להגשים בהקמה נוספת של יישובים ובעיבוי וחיזוק היישובים הקיימים, על מנת להגיע לכך שבין ירושלים לחברון, לא כולל חברון ולא כולל בן ירושלים, יהיו לנו פה 100,000 יהודים. אנחנו כבר את המחצית כבר הקשמנו, ואנחנו צריכים לחזור ולחזק את היישובים האלה, להקים יישובים נוספים, ולמעשה זאת התשובה האמיתית לכל האלה הזוממים להריע לנו. והמציאות המוכחת של הרבה יהודים במקום הזה היא אשר תגשים את המטרה הזאת. אם יש שאלות שאני יכול לענות עליהן, אנסה. נשאל את השואל השני, הראשון כבר מתבייש. בבקשה. בקול, כן, לא שומע טוב.
כשאתם מקימים פה את הישיבה, מה גורם לחבר'ה שנמצאים בישיבות כמו מרכז, כמו ישיבות גדולות, עם מוסד תורה רציני, מה גורם להם לעזוב את איפה שהם נמצאים, לבוא לפה למקום שבו ישיבה באמצע שום מקום, למקום חדש, ולפתוח פה משהו חדש? מה אתם מציעים לחבר'ה האלה ומה הם מקבלים פה ממש בהתחלה? למה לבוא לפה בתור בחור צעיר ללמוד תורה? בישיבה.
למה להיות בישיבה או למה להיות ביישוב?
מה שכנע את המחזור
הראשון
להגיע?
הנה. קודם כל, מבלי להעליב את המחזור הראשון, אלה שבהתחלה אין גבול למה שהם, זה לעולם לא ניתן לשחזר או להסליב. הראשונים תמיד הם נשארו הראשונים. אני חושב שהראשונים האלה, כפי שאמרו ששואל בצדק או מעט, הייתה להם גם את ההרגשה, אנחנו עושים פה מעשה שעוד איש מאיתנו, איש אחר עוד לא עשה את זה, אנחנו רוצים לנסות. האם באמת התכוונו למעשה הגדול הזה? קשה לומר. אתה שואל שאלה יותר יסודית, למה יבוא בחור לכאן, למה לא ילך למקום אחר מסודר יותר בחור? אז קודם כל, זה לא יעליב אתכם אם אני אמר שהיום לבוא לכאן זה לא צריך מסירת נפש כזאת גדולה. זה אפשר להחזיק מעמד בתנאים האלה. אני לפני כמה ימים ביקרתי בישיבת שווי חברון, לא יודע אם אתם מכירים את המקום בתנאים שם. אני לא הייתי מאשר לכלב שלי, לו היה לי כלב, לגור במתנאים שהפנימיה של ישיבת שווי חברון גרה. אני חזרתי מזועזע. אז בחורים באים לשם, למה? כי יש להם כנראה עניין להיות בחברון. כדאי לבוא לישיבת חריציון משלוש סיבות. אחת, פה ישנם ראשי הישיבה הטובים ביותר בעולם. שתיים, אתה שותף פה למפעל שעל ידי קיומו אתה מרחיב את גבולות ארץ ישראל. שלוש, אתה מתחנך כאן לקראת המטרה שאתה לא רק דואג לעצמך לתרום לך, אלא אתה בסופו של דבר רוצה להיות משהו שאתה נותן לאחרים. אתה לא תוציא מפי עכשיו שאני אגיד לך שהישיבות האחרות אינן כאלה, אני לא מדבר על אחרים, כל אחד שיעשה משהו. דרך אגב, כל ישיבה שאני מכיר, ואני מכיר די הרבה, אומרת על עצמה, אנחנו ייחודיים, לנו יש משהו ספיישל. אז בסדר, אז כל אחד שיהיה לו הספיישל שלו. אנחנו, אני חוזר להדגיש בפניך, הייחודיות שלנו היא בכך שאנחנו רואים את עצמנו מחויבים למשהו גדול, לא רק לסיפוק הצרכים העצמיים. בבקשה.
הייתם, כל הדור שלך, הייתם דור אידיאליסטי ורציתם להקים ורציתם להשפיע. אנחנו פחות צריכים לעשות את זה. רציתי לדעת מה אתם, יותר יותר מבוגרים, שהייתם צריכים לעבור את זה, מה אתם מצפים איתנו לעשות?
מה? מה השאלה?
סתם, אתם רואים את ה... איך אנחנו... איך הדור שלכם רואים, איך הדור שלכם רואים, מה הדור שלכם מצפה מהדור שלנו, הצעיר יותר, ושיותר מבוסס ויותר קל לו והכל, להמשיך את המפעל שלכם.
אני אופטימי בעניין הזה, ואני חושב שבכלל להגיד תמיד הדור החדש זה שום דבר. להפך, אני חושב שהדור הצעיר עושה היום דברים חשובים וגדולים. אם אני רואה בחור, יש לי ברוך השם נכדים, בחור בן 20, 21, קצין בצבא, ויש לו אחריות נוראית על מה שקורה, אז זאת חלוציות לא פקוטה, והאחריות עליו היא פנטסטית. אז הוא עושה משהו. השאלה היא האם הוא עושה זה מתוך הכרה של שליחות ועשייה למען הכלל, או שהוא עושה זה בגלל שהוא רוצה איכשהו לגמור את השלוש שנים ולחזור לחיים. הדור שלנו, לא רשאי לדבר בשם הדור, אבל אני יכול לומר מה הייתה לנו ההרגשה. הייתה שאנחנו חלוצים שיש אחרינו מחנה. המושג חלוץ פירושו שהוא הולך קדימה, אבל זה בתנאי שיש מישהו שהולך את אחריו. אם החלוץ הולך לבד ואין מאחריו שום דבר, אז הוא לא נשאר חלוץ, אז הוא הולך לאיבוד. אנחנו צריכים לראות את העניין במה אנחנו יכולים לסייע לעזור לקדוש ברוך הוא להושיע את עם ישראל. יש היום בעיה שהעם היהודי הולך ונכחד. השואה השנייה היא השואה של ההתבוללות. איך אנחנו יכולים לעזור בנושא הזה? על ידי חינוך. יש לנו בעיה שארץ ישראל ריקה. במקום שיהודים ישבו במקומות הנחוצים, הם יושבים בגוש דן. האם אנחנו יכולים בשתי הנקודות האלה, בעלייה בחינוך של הדור הבא בארץ ובחול, אני מדגיש במיוחד בחול, אנחנו היום אוספים מכספי התורמים מחוץ לארץ וחושבים שהם חייבים לנו, במקום שאנחנו גם נדע לתת להם משהו, והדבר היחידי שאנחנו יכולים לתת זה חינוך. ודבר השני, במה אנחנו יכולים להושיב את העם היהודי בארץ ישראל במקומות הנכונים? זוהי התשובה שאני לדור שלי חושב שבזה אתם יכולים להמשיך את המלאכה. ואני אופטימי בעניין הזה. אני חושב שתמיד היו כאלה שחשבו, בקושי יש מתנדבים ויש חלוצים וזה. הראיה שהישיבה הזאת קיימת ומתפתחת וגדלה היא הוכחה לכך. בבקשה.
רציתי לדעת על ההיכרות הראשונית שלך עם הרב מטרזה צהל וגם הרעיון המהפכני שלו של ישיבת הסדר ולא ואיך כאילו קיבלו את זה בין המקימים.
הואיל וקיבלתי על עצמי לבוא כאן לשעה, שעה מסביב לשעה, והנושא שאתה מעלה אותו, הנושאים שאתה אשפיל לגרום להלתם הם סיפור ארוך, אולי בהזדמנות שנייה אשמח לא תלין, אבל לענות בכל זאת בקצרה. היכרותי עם הרב עמיטל, טוב, אנחנו יודעים שמאמינים בסייעתא דשמיא, הייתה מקרית לחלוטין. לא אני הבאתי אותו. היה פה אחד החברים שלנו, מתוך המייסדים של ישראל הרב קרננו, יעקב דרורי ז"ל, סיפר לי, אנחנו חיפשנו ראש ישיבה רציני, מה זה, אנחנו הולכים להקים ישיבה גדולה, צריכים לחפש ראש ישיבה. אז הוא אמר, תשמע, יש לי איזה יהודי שהוא לא ראש ישיבה, אבל הוא חתנו של ראש ישיבה, והוא מלמד עכשיו בסמינר בבית פגן, סמינר למדריכים, ולימד בישיבת הדרום, בוא תכיר אותו. ההיכרות שלנו הייתה אולם משרד בסמינר למדריכים בבית פגן, ישיבה הראשונה, ואני, מה זה, התרשמתי ונדלקתי מהשיחה הזאת לאין שיעור. ראיתי לפני אדם גדול, גם במושגים שאני, מה אני, יש איזה ברומטר למדוד גדלות בתורה, זה לא, אבל עצם האיש שבא ואומר דברים רציניים מאוד, ואולי אומר לכם עוד משהו שהוא קצת התלהפתי דווקא מעניין שבא לתשמע, בנושא העניינים הכספיים וארגוניים, זה תעשה מה שאתה רוצה, בנושא חינוך, אני הקובע. וזה מצא חן בעיניי. שפה יש אדם שרואה את עצמו מחויב להוביל מהלך גדול, אז עוד לא ידעתי את גדלותו, את כמה שאחר כך התגלתה, זה התגלתה בשנית, כשהוא ביקש להביא את רב ליכטנשטיין לכאן, שזה היה מעשה ענק, והביא את האיש הכי טוב שיכול להיות בכלל. אז מה בכלל... ההיכרות איתו הייתה מקרית, כשאנחנו מאמינים בהשגחה, זה לא היה מקרי. אבל הוא התגלה מיד כאדם שמוכן להוביל מהלך גדול. ואני אשתמש במילים שאני עכשיו משתמש בהם קצת לעתים קרובות מדי. ההבדל בין אדם שרואה בזה מפעל חיים לאדם שרואה בזה מקום עבודה. כל אלה שאני הזכרתי את שמותיהם רואים בזה וראו בזה מפעל חיים. בבקשה.
האם התיישבתם רק באזור ראש הציון? פעלתם רק ליישובים באזור ראש הציון? או שחשבתם על יישובים למשל בנגב, בגליל, בבנימין?
אם האכילה באה תיאבון, לא, אני רוצה להיות כנמו, אני חשבתי על גוש עציון בלבד, ולא שחשבתי שלא צריך לעלות למקום אחר. אמרתי לעצמי, יש מספיק אנשים שיכולים להתפנות כאן למעשים אחרים, אני רוצה להתרכז פה. ומעשיי כאן היו נבעו מכמה סיבות. אחת, בגלל שאני קשור למקום הזה, כפי שאמרתי, מאז שבאנו לכאן. שתיים, ראיתי פה סיכוי שלא היה בכל המקומות האחרים. אני חיפשתי מקום שהוא נקי מערבים. לא רציתי ללכת למקומות או להשקיע מאמצים במקומות שאתה צריך מיום הראשון להיאבק על נוכחותך. שלוש, אני ראיתי פה אפשרות לעשות דבר שבמקומות אחרים אולי לא ייתנו לנו. עובדה שאנחנו מקימים מפעל על קבריהם של אלה שנפלו, נתנה לנו בהתחלה פור גדול מאוד. אם אני אומר לכם, הקשרים הראשונים שלי היו לאו דווקא עם השרים הדתיים שלהם, לא היה ספק שהם צריכים לעזור לי, השר בורק, השר שפירה, אחר כך דוקטור ורפתי, חזני, יגאל אלון, משה דיין, לוי אשכול המהסס הזה, אלה שעזרו לצערים האלה שאיפשרו את המקום הזה. הקמתה של אלון שבות הייתה, אומר לכם דבר שהוא נשמע משונה, ביותי המקים של היישוב הזה, הייתה לנו אסיפה לפני, לגמרי בהתחלה, היו אז 70 משפחות במקום, ואמרתי להם באסיפה, תשמעו, אנחנו עכשיו 70 משפחות, אני מציע לכם, בואו נגדל ל-250 משפחות. אז קם אחד החברים, הוא כבר איננו בחיים, ואמר, כן, אמרתי, אתם חיים בתוך, בלב של שמנת, למה לא תתנו גם לאחרים לחיות פה? אז הוא אמר, נכון, אנחנו חיים בלב של שמנת, אל תבוא לדלל לנו איזה ללבן. ברוך השם אנחנו היום נמצאים ב-670 משפחות באלון שבות. המציאות הוכיחה שמתוך הדוגמה של אלון שבות באתי בהצעה למה רק יישוב קהילתי שהוא כולו דתי וסגור מבחינה חברתית, בואו נקים עיר. אני חייב לציין לשבחו של משה דיין שהוא תמך ברעיון הזה, ואני דווקא חשבתי להקים את העיר הזאת מערבית לכביש הראשי ירושלים חברון. הוא אומר לא, בואו נעשה פה פלונטר, נקים את זה מזרחית. ואז הלכנו לאותו מקום שהיום נמצאת העיר אפרת. העיר אפרת היא מהפכה. פעם הראשונה שבאה יוזמה מלמטה להקים עיר בארץ ישראל. אין דבר כזה עוד. כל הערים האחרות שאתה מכיר כולן החלטת ממשלה, החלטה מוקדמת שלאחר מכן. בעצם הדוגמה הייתה של נצרת עילית, שבן גוריון היה זה שאמר צריך להקים עיר על יד נצרת כדי להבטיח שהיהודים ישבו שם. פה הוקם העסק הזה, העיר אפרת הוקמה כרעיון ליישב הרבה יהודים בארץ ישראל. על כן אני לא אומר שלא צריך לעשות במקום אחרים, להפך, אני חושב שחלק מהדברים שאנחנו עשינו כאן נלקחו לדוגמה להקים שישיבה מקימה יישוב, נעשה גם במקומות אחרים. אבל לא הלכנו עם ליישב גבעות שאין להם סיכוי, מדרק לעשות דמוסטרציה, הפגנתיות. פה אנחנו מיישבים אזור שלמזלנו אין הרבה ערבים בסביבה הקרובה. אנחנו יכולים למלא את זה באופן הטוב ביותר. היום, ככל שנשמע נורא מה שאני הולך להגיד, גם המינימליסטים שהולכים לצייר את מפת החלוקה מחדש לארץ ישראל המערבית ורוצים לתת לערבים לקבל מדינה בחלק של יוש, קובעים את הגבול שאפרת נמצאת בשטח מדינת ישראל. על ידי אפרת ומגדל עוז הרחבנו את גבול מדינת ישראל. ואני רוצה להישאר בגבולות שבהם אני יכול להצליח. אינני חס ושלום שלא יובן מדברי שאני מתנגד לאלון הורה. אני רק חושב שזאת טעות את המעט הכוח שיש לנו לפזר על פני שטחים שאחר כך אנחנו לא נהיה בטוחים. מוטב היה לרכז את המאמץ למקומות שעל ידי כך אנחנו יוצרים רוב מסיבי של יהודים. והמציאות הוכיחה שזה אכן כך פועל. כן, אם יש עוד משהו, מישהו, אם לא, תודה רבה לכם, תגיש לשמחות.